שלום צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת תוכניות הפתרון, בה אנחנו מבררים את גישתה של חוכמת הקבלה לנושאים כלכליים וחברתיים. איתי באולפן דוקטור מיכאל אייטמן, שלום.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב, שלום יאללה. גיא, ורונן אביגדור, שלום לכם. דוקטור אייטמן, היום ננסה לעסוק, היום נרצה לעסוק בנושא שהוא מאוד פופולרי, כותבים עליו הרבה, אפילו כלכלנים רואים בנושא הזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. מדובר בנושא של הון חברתי, ובעקבות זה על נושא האמון, האמון שיש לאנשים אחד בשני, והאמון שיש להם בכלל במערכות הכלכליות, הפוליטיות, השלטוניות. בהקשר הזה נרצה להביא גם ציטוטים של כלכלנים. כלכלן ראשון הוא גיא רולניק, פרשן כלכלי מוביל מדה מרקר, והוא אומר ככה, שהון חברתי מתורגם לעתים קרובות לאמון של אדם, בחברו. רק להשלים את ההגדרה, ממש רואים בהון חברתי הזה חלק חיוני, כמו שיש מכונה וכמו שיש השכלה והן תורמות לכלכלה, יש דבר כזה והן גורמות להעלות את הפריון, ככה גם הקשרים החברתיים שאנחנו נבנה בינינו, גם הם יש להם קשר ישיר לכלכלה. והיום אומרים את זה לא אנחנו פה לפי חוכמת הקבלה, אלא כלכלנים מסורתיים שרגילים לעבוד לפי התיאוריות שהם היו רגילים לעבוד עד היום, הם מזהים דבר נוסף.
אני לא מבין איך זה יכול להיות אחרת, איך עובד בנק, איך אני נותן את הכסף שלי למישהו לשמור? זה לא אמון.
זה ודאי אמון. אבל פה יש מרכיב כאילו חדש שלא היה בכלכלה יותר קלאסית. כלכלה קלאסית, יש לך מכונות, שזה הון, יש לך גורם אנושי, שזה השכלה של העובד, וזה אמור לנבא את התפוקה. בשנים האחרונות, כמו שאופיר אומר, התחיל להיכנס המרכיב של בין האנשים. שלא היה בהגדרה קלאסית.
העניין של הבנקים זה כאילו היה מוסכמה, כן? תמיד הייתה מוסכמה שאתה שם את הכסף בבנק ואתה יום אחד תקבל אותו. לא, זה לא, השנים האחרונות הרערו את האמון. רצינו אולי לשאול, להתחיל כלפי ישראל אולי. בישראל הציבור איבד השנה את האמון, שגם ככה היה נמוך בפוליטיקאים, יש נשפות שחיתויות פוליטיות, התקשורת נחשפת כמי שמשרתת אינטרסים של בעלי ההון, והאינטרסים של הציבור תמיד מעדיפים את אנשי ההון שלטון. האם אתה יכול לראות הסבר, האם אתה יכול לראות את הישראלי אשם, שהוא כבר לא מאמין לאף אחד?
ישראלי אשם? במה הוא אשם?
שנוצרה כזאת סיטואציה, או איך נגיד?
האדם הקטן אשם? בזה שאין לו אמון בכל האלו שמוכרים את המדינה ומוכרים את העם ורק כדי להוציא עוד ועוד רווח לעצמם עושים כל המשחקים שלהם, זה כולל הסתדרות, כולל ממשלה, כולל כל מי שיש, כל מי שמסוגל. אז האדם הרגיל שיש לו רק עבודה ובית וזהו, שתלוי בכולם, הוא אשם בזה שהוא שונא אותם, שלא מאמין להם.
מה קרה בשנים האחרונות לדעתך שהדבר הזה הלך והידרדר? היום ממש מדברים במונח של משבר אמון שממש תוקע את הכלכלה.
כי קודם אנחנו ראינו בשנים הקודמות בכל זאת שהיו כמה אנשים בודדים, אולי, אבל בכל זאת הם היו כמייצגים לנו איזה אידיאלים. זה היה בגין, זה היו כאלה, גם שם היו כל מיני דברים ככה, אתה מבין? אבל זה בכל זאת, היו אנשים שהם רצו לבנות, היה להם איזה חזון, משהו יקר, חוץ מסתם שליטה וכסף. מה שאם כן היום, אתה לא יכול להגיד ככה על אף אחד. על אף אחד. אנשים אוהבים או שליטה או כסף, או שניהם. או שאחד בשביל השני. ולכן אין לאדם הרגיל להאמין באף אחד. אנחנו רואים מה קורה אחרי הבחירות. בחרנו במשהו, אחר כך מתחילים הם למכור את עצמם. כל אחד לאן למשהו. זאת אומרת, אמון הוא צריך להיות עבור האידיאלים, עבור משהו שאדם לא ימכור, שאי אפשר לקנות, שאי אפשר למכור, זה משהו שגבוה מכל מיני הערכים האלה הקטנים של הכסף או כבוד. אידיאל זה למעלה מכסף ולמעלה מכבוד. ואין היום, אנחנו לא רואים את זה בבני אדם. כמה... האגו שלנו הוא גדל. הוא גדל מאוד תוך שנה האחרונה. ממש. זאת אומרת, 2015 זה כמו 10 שנים של לפני זה. ממש כך. האגו כל כך גדל. כשהוא גדל, הוא כבר זהו. הוא לא נותן לאדם רגיל, שנמצא בפוליטיקה, שחבר כנסת, שם שר, או מישהו בבנק, או באיזשהו מקום, האגו כל כך גדול שהוא נותן לאדם להירגע, אלא הוא חייב לגנוב. הוא חייב לסדר את אחרים. הוא לא כל כך צריך את זה. אלא הוא צריך כדי להשתיק, להרגיע את הדחף הזה הפנימי. ואנחנו רואים מה שקורה. זהו. ולכן אני ודאי שמבין את האזרח הרגיל. אז תראה הסתדרות, מה שהיא צריכה לעשות, רוצה לעשות עם כל מיני, משחק עם הנמלים, משחק עם כל מיני, עם מה שלא יהיה. הכל הולך למחירה ולא אכפת לנו שום דבר. פעם היינו חושבים לפני 20-30 שנה למכור תנובה, או רכבת ישראל, או עוד משהו למישהו זר מחוץ לארץ, שהוא ישלוט כאן בארץ, היום זה נורמלי. זאת אומרת, העולם הוא נעשה כך גם כן, שמעל הגבולות, מעל המושג המדינה, העם, האידיאל הזה. לכן, עניין האמון זה, אני לא חושב שיש לזה מקום. אני חושב שאנחנו צריכים דברים האלה להעביר רק לעניין של כסף ולא יותר.
אני רוצה רגע ברשותכם עוד לחדד את הנקודה נוספת. יוצא המשבר אמון גם מתייסים אליו בהיבט של האמון של האדם במערכות. מאז המשבר ב-2008 היה נדרש ממנהיגים, מכלכלנים, לנווט באיזושהי מציאות מאוד מסובכת ומורכבת. ויוצא שהוא כאילו איבד, המשבר גרם להרבה אנשים לאבד את האמון.
כן.
האם יש פה איזשהו משהו נכון, או שפשוט אותם מנהיגים באמת לא יודעים איך לנהל את כל המערכת?
היום אין אידיאלים, שוב אני אומר, ואני בוחר נגיד מפלגה, רק לפי הביטחון. כלום חוץ מזה לא חשוב לי. ככל היתר זה ניתן למחירה. גם ביטחון, אבל פחות או יותר. אז אם אני מפחד ממחירת מדינת ישראל לערבים, אז אני ימיני. אז אני בהתאם לזה בוחר ליכוד או מישהו שם. אם אני חושב אחרת, אז אני בוחר שמאל. אבל חוץ מזה, שגם זה פחות או יותר אפשר ככה לשחק. אבל חוץ מזה אין לך משהו שעדיין עומד במקום שיש בחירה בזה. לא? תראה מה ש... הכל זה משחק של כסף, כבוד, שליטה.
שתי שאלות מתבקשות פה. הראשונה, המשבר הזה מחלחל, כלומר, ממשבר אמון בין נניח האזרח הקטן לבין מערכות גדולות,
כן.
הוא גם מחלחל למשבר אמון בין אחד לשני. כי אתה לא מאמין לממשלה, אתה לא מאמין למדינה, אתה גם לא מאמין לאדם לידך.
נכון.
זה בעיה. כלומר, איך אפשר בכלל, אם לנתק את הקשר בין משבר אחד של אדם כלפי המערכות, לבין אדם כלפי החברים שלו, כלפי השכנים שלו לצורך העניין?
אין אמון. באיזה אמון יש? אין שום אמון. אין. פעם אני הייתי גר ברחובות עוד. כן? לפני 40 שנה, אז אנחנו היינו בבית, בשבת, עושים כל מיני סעודות יחד, היינו מתיישבים בקומה העליונה שם, או בקומה שלישית, או למטה, לפני צהריים, אחרי צהריים, שם כולם היו נכנסים, שם פיסטוקים, דיבורים, כל מיני כאלה דברים, כן, אתה יודע, זה ככה, טוב, זה לפני 40 שנה, הכל היה פסטורלי, כן, כזה יפה וכפרי. היום, אף אחד לא מכיר את התכן שלי, ואם מכיר, לא רוצה להכיר אותו בקרוב.
וההתפוררות הזאת של החברה, כי זו התפוררות של חברה, מה שיציל אותה זה אידיאולוגיה חדשה?
לא, זה האגו שלנו שגודל כל הזמן.
לא, מה יציל אותה מהאגו הזה שגדל? אתה מדבר על משבר אידיאולוגי.
זה לא אידיאולוגיה, זה הכינוך.
אוקיי, אז בנושא הזה אני רוצה לדבר דווקא על הכלכלנים. אותם כלכלנים שכן משכילים נניח, ומבינים שיש בעיית אמון, ומדברים על צורך לבנות הון חברתי כחוליה חסרה במערכת היום. זה אומר שכל המאמצים שלהם לא יצליחו, אם הם לא יציגו גם אידיאולוגיה חדשה?
ודאי. ומאיפה יבוא האמון?
לשיטתם? כן. מרגולציה, משקיפות, לא. ממינויים שקופים, מכל מיני הגבלות שיודעים לא. לעשות גם היום.
הם חושבים שהאמון נעלם מפני שהממשלה וכל מיני אנשים שם שנמצאים שם במערכת העליונה כביכול, שהם יראו את עצמם עובדים רק לכסף, כבוד, שליטה. זה לא נכון. אלה גודל כל הזמן רצון של האדם, אגו שלנו. הוא נעשה יותר ויותר מורכב, הוא נעשה יותר ויותר עמוק, יותר רחב, יותר חזק. והאגו הזה הוא דורש מילואים חדשים. אני לא יכול למלות את עצמי על ידי מה שהיה קודם. אנחנו רואים את זה, נגיד, לדוגמה מאוד בולטת אצל ילדים. פעם לילד כל החיים שלו היו בחצר. לצאת מהדירה, מהבית, לחצר. כן? ושם ברחוב אנחנו היינו משחקים בכל מיני דברים, בנים לחוט, בנות לחוט, זה היה חברה. היום אין לך חברה. היום ילדים לא דורשים חברה. ממש לא. לפעמים הולכים ככה אחד לשני, גם כן יושנים אחד אצל שני, יש זה עוד ככה פה ושם, אבל לעומת מה שהיה קודם, שזה התחברנו לקבוצות והכל, לא, היום זה יש לך חוג מסוים, אתה הולך לשם, חוזר הביתה. זאת אומרת, הילדים הם גדלו, ויש להם היום חיים, כמו שפעם היו לאנשים מבוגרים. והאדם המבוגר היה הולך לאיזשהו חוק, או לעבודה, או לכל מיני דברים, חוזר הביתה. גם ילד היום עושה את הדבר. אין לו נטייה טבעית לחיבור. לכן אני לא חושב שזה בעיה.
זאת גם לא התפתחות חיובית. כלומר, זה שהם מתעסקים בנושא של הכלכלנים, הוגי דעות, מתעסקים בנושא של אמון והון חברתי, זה מבחינתך כרגע לא התפתחות חיובית, כי חסר הרובד האידיאולוגי שמבין...
לא, אני חושב שכלכלנים בזה לא... זה לא עניין של כלכלנים. אני לא חושב שהם יכולים לתת לנו פתרון. הם בדרך כלל אנשים כאלה שלא מבינים כלום בחיי האדם, בטבע האדם, וגם כן במה שהם רוצים כאילו להביא אותנו, זה כאילו שאנחנו... איך להפיק רווח? יותר גדול, וזה לגמרי כיוון הלא נכון.
אבל יכול להיות שהם יכולים להרים דגל ולהגיד, חבר'ה, אנחנו מפסידים כסף פה. בזה שאנחנו לא מאמינים אחד לשני, בזה שהיחסים החברתיים בינינו הולכים ומדרדרים,
כן.
אנחנו מפסידים כסף.
נו.
אולי מהצורך הזה, אותם אנשים שיודעים איך לבנות אמון, אולי אתה תגיד לנו, איך אפשר לבנות אמון?
אם אתם תבואו אליי כמו אותם הכלכלנים, אז אני אומר לכם, אתם צריכים להשקיע בחינוך. חינוך האינטגרלי, חינוך האנושי, מיוחד. כן, בבקשה, תביאו כסף, תביאו תמיכה, שאפשר לבנות מערכות כאלה שאנחנו נחנך את העם, תקבלו, אז קשר יותר חזק בין בני אדם, בהתאם לזה השתנו מערכות לטובה, מערכות הקשר בין בני אדם, ואז תעשה חישוב עד כמה שזה יועיל לך.
זאת אומרת, שיטת החינוך שלך תגביר את האמון בין בני אדם, כן?
כן. וגם כן, לא רק זה, וגם מתוך זה תהיה דרישה יותר לשלטון, ולכל מיני האנשים שנמצאים ברום האומה, שהם גם כן השתנו, שהם גם כן התחילו להתנהג בצורה אחרת. אז יהיה לך עלת האיכות לא רק... בקשר בין בני אדם, אלא גם כן באלו שגם בשליטה וגם בכלכלה וגם בכל הדברים. הכל תלוי בחינוך. אין כאן יסוד זה חינוך בלבד. כל היתר צומח מזה. אבל אתה תראה עוד מעט שזה לא סתם הפסד קטן, חוסר אמון של אזרח הרגיל לאזרחים ולמערכות יותר גדולות. זה לא רק אמון, זה שאנשים מתרחקים זה מזה, ואין להם בשביל מה להיות מקושרים בכלל זה מזה, כי ככה החיים שלנו נעשים יותר ויותר אינדיבידואליסטים. כן? זה מפורר את העם, זה מפורר את המדינה, זה אנשים בשביל מה לא לחיות במדינת ישראל, בארץ ישראל, בשביל מה לא להחזיק דווקא כאן משהו עבור המדינה ועבור העם, ו... אז במקום זה הוא משקיע בכל מיני מקומות אחרים, הוא מעביר את עצמו עם משפחה שלו לכל מיני מקומות שבעולם, וכן הלאה. זאת אומרת, אתה תראה בזה מאוד התפוררות הכללית.
אבל רגע, זה תופעה שמאפיינת רק את ישראל? זה לא תופעה שמאפיינת את כל העולם?
נכון.
למה דווקא נתת דוגמה לישראל?
כי אתם פונים עליי בקשר לעלות אמון במדינה.
דווקא בעם, כאילו, אבל זה יקרה בכל, כלומר, אתה, או שבישראל יכול...
לא, לא, זה בכל העולם, זה יקרה בכל העולם, כן. בישראל זה יקרה יותר, מפני שאנחנו העם ככה יותר בולט באגו שלו, ביכולת להצליח, להרוויח וכן הלאה, ולכן כאן זה תהיה התפוררות ויציאה והתנתקות ממדינה ומהעם יותר.
מעניין, אני חושב שזה יהפוך, כי לישראלי עוד מעט בקצב הזה לא יער בלאן לצאת החוצה.
זה משהו אחר, זה מגמה אחרת, מפני שאין לי לאן לצאת, אבל דחף שלי כן יהיה.
אוקיי. ההסבר שנתת עכשיו לעניין האמון, אם אני מבין אותו נכון, הוא שונה מההסבר של הכלכלנים, גם מה שאופיר הציג, כי אתה מדבר על תהליך מלמטה למעלה, קודם חינוך העם ואז למעלה.
על ידי מה אתה תבנה, כי זה הרגשה שלי, אני מאמין או לא.
כן, כן.
אני נותן, אני מרגיש אותו קרוב או לא. בקיצור, קרוב. נו, אז איך אני ארגיש?
לא, כן, זה מה שנתת כהסבר, והדוגמה של הכלכלנים זה, בואו ננסה לשנות את זה מלמעלה, כמו שאופיר נותן את הדוגמה על גיא רולדינג, נכון? זה ההבדלים.
על ידי מה הוא ישנה את זה מלמעלה?
לא, מבחינתם זה, כן. על ידי שקיפות, נגיד...
איזה שקיפות? על ידי שקיפות אתה... אם זה באמת שקיפות, אז אתה במקום להכניס 100 אנשים לבית סוהר לשנה מן הממשלה, תצטרך להכניס 10,000. זה הכל. מה זה שקיפות? מה אתה תגלה על ידי שקיפות? אסור לך אפילו לעלות את השקיפות, כי בזה אתה הורס אפילו איזה אמון שנשאר לך בעם.
הוא לא יפחד שבגלל שיש שקיפות אז הוא דווקא לא יעשה את זה, כי הוא יודע שיגלו אותו?
כן, אבל קודם כל מהשקיפות, אתה יודע, אחרי כל אחד יש לו תיק. זה ברור לנו.
אז אני רוצה כלפי הדרך שהסברת לנו עכשיו שקודם צריך להיות חינוך בעם, והעם צריך ללחוץ על השינוי, והעם דרך השינוי בו יאלץ את השלטון גם להשתנות, כי הוא יביא דרישה מלמטה. כחלק ממשבר האמון היום השלטון בכלל לא סופר את העם. אנחנו דיברנו על זה גם בתוכניות קודמות.
בוודאי.
אז גם אם העם משתנה, והוא באמת יהיה לו דרישה כזאת לאמון מהשלטון, יש כאילו איזה נתק, השלטון באמת יכול לשמוע אותו?
יהיה נתק הרבה יותר גדול, והשלטון יזהה את זה, ויראה את זה, וירגיש את זה, ויפחד מזה, מפני שיש בחירות. ישנם בחירות בכל זאת. והעם יכול לבחור משהו מהעם, אז אותו אני נגיד, או אתה או מישהו אחר, שנמצא במערכת החינוך, והוא נעשה מוכר לעם, יבוא במקום כל האלו, ואז יהיה לו כוח, עד כדי כך אולי גדול בפרלמנט, נגיד שיהיו לו 70 קולות. 70 חברי כנסת אחריו. אז הוא יוכל לשנות כל חוקי המדינה.
כלומר, הפחד זה מה שיעניע אותם.
כן, ודאי ש. חוץ מפחד, בכלל, לא עובד שום דבר על נשים כאלה.
אז מה לפי התפיסה שלך, התפקיד של ההון החברתי בבניית הכלכלה החדשה? אותו אמון, אותו תהליך שדיברנו עליו.
אני חושב שבלי שאנחנו בונים אותו, אין כלכלה חדשה.
הוא היסוד?
כלכלה חדשה היא גם כן... צריכה להיבנות על יותר שוויון, יותר אמון, יותר קשר בין בני אנשים, שאנחנו נוכל לתת להם פיצוי פנימי, נפשי, באמת חוץ מדיור, מזון ודברים ההכרחיים גשמיים, שאנחנו נוכל לעשות קשרים בין האנשים כאלו, שהם ירצו מזה להתמלות. זה גישה אחרת לגמרי. אנחנו על ידי חינוך חדש בונים חסרונות החדשים בבני אדם. רצון להתמלות במילואים חדשים, מה שאין להם היום. היום הוא מסכן, הוא לא יודע בכלל במה למלות את עצמו. ועוד מעט שיהיו לך כל כך הרבה אנשים מובטלים, אז זה בכלל יהיה בעיה.
יהיה חיסרון לאמון? כלומר, האדם ירגיש מתוך זה שאין לו אמון, הוא ירצה או שהנתק הזה יגרום לו בכלל לא לחשוב עליי כבר למחוק את הנושא?
לא, אדם, כמו שהיום, היו קצת יותר, כמו שהיום אומר, אם היו כולם ככה וכך, אתה יודע, בצורה אידיאלית, אז היה, אז היה. אבל אין לו כלים, אפילו לראות איך אפשר להגיע למשהו טוב. לכן הוא...
יש בסוגיה הזאת דבר מעניין, כי בעל הסולם למשל בכתבי הדור האחרון,
כן.
לא מוותר על מנגנונים של פיקוח, ושל נניח לא האדם קובע מה הוא ייקח הביתה, אלא יהיה
מהציבור. לא, זה ודאי שלא.
כלומר, אמון זה לא מחליף מנגנונים קיימים של פיקוח, של בתי משפט, של מוסדות ציבוריים, איך הם חיים בכפיפה אחת? אם יש אמון, אולי לא צריך את כל המנגנונים.
איך זה יכול להיות לא? מה, כל אדם הוא אידיאלי?
אם כל אחד עובד לפי כוחו ודורש לפי צריכה?
לא, זה אתה מדבר כבר על, על איזה עתיד אידיאלי, שאולי אפשר שיתקיים. ככה אנחנו מדברים על העולם שלנו, אנחנו מדברים על מיליארדי אנשים, אנחנו מדברים על איך שאנחנו משתדלים לעשות בכל מיני חברות, בכל מיני תנאים, חלוקה פחות או יותר צודקת, כל אחד לפי הצרכיו שיקבל, קודם כל. כן? ואנחנו רואים שאנחנו כבר מתקרבים לצורך לזה, כי יש לך המון אנשים מובטלים, אז לא תיתן להם שום דבר. כן? אז כאן צריכים אנחנו כבר לראות איך אנחנו עושים את ההספקה הנכונה. אבל יחד עם זה, כל הבעיה היא שאנחנו צריכים לחייב אותם לשלם עבור ההספקה הזאת, ולשלם בזה שהם לומדים.
אוקיי, עכשיו הסוגיה השנייה שקשורה עם ככה, זה בעצם, אם אני מבין ממך נכון, מדינות נניח ששמות דגש על שקיפות, על רפורמות, על שלא יהיה דיונים בחדרי חדרים, אלא הכל פתוח, ושמגזר ציבורי משרת את האזרחים ולא את עצמו, בעצם אתה אומר שהן מתרחקות מתהליך התיקון? כלומר, הם...
זה לא יחזיק הרבה זמן. זה לא יחזיק. זה תלוי מאוד אם אתה יכול בשוודיה לעשות את זה, או בישראל, אתה מבין? יש הבדל גדול. שבישראל אתה לא יכול להאמין לאף אחד, כי אנשים מרמומיים, אנשים אגואיסטים מאוד גדולים, זה כמו שזה נכון לעם המפותח יותר, ושוודים הם יכולים ככה להשקיע הכל בכיס של הממשלה.
גם יש בעיות אחרות.
שמנו לב...
כן, ברור.
שמנו לב לאיזו תופעה מאוד מעניינת, שלמרות ההתפתחות במחקר ובחשיבה על הנושא הזה של הון חברתי, עדיין הנושא הוא יחסית שולי.
בטח.
עדיין לא נכנס למיינסטרים של הכלכלה, שעדיין ממשיכים להתמקד.
אתם יכולים למדוד אותו בכסף?
זה מה שאתה מבקש מאיתנו הרבה.
לא, אנחנו יכולים, לא יכולים למדוד אותו בכסף, אבל מבינים שיש פה גורם שמאבד משאבים.
נו.
שגורם לאיבוד משאבים, זמן.
אתם יכולים למדוד בכסף, נגיד, שיש איזו שמועה רעה בעם, והעם נכנס לחרדה, או להפך, לשמחה, או למשהו, איך שזה משפיע על העון. החברתי.
אפשר דרך הפריון, למשל, דרך פריון העבודה. יש הרבה מחקרים שמסבירים שיש קשר ברור.
נו, זה ברור שקשר יש. אז
המשוואה ברורה שהון חברתי שווה גם כסף. זה בסדר. העניין הוא, כפי שאופיר אומר, שהדיאלוג הכלכלי המסורתי ממשיך לדבר על צמיחה, על אינפלציה, על ריבית, ורק מתי מעט שנשמעים קצת כמו משוגעים כאלה, מדברים על המרכזיות של הון חברתי, במקום שזה יהיה הפוך. איך הופכים את זה?
בלי אדם חדש אנחנו לא נבנה שום דבר. אנחנו צריכים אדם חדש. אנחנו צריכים אנשים שיחסים בין בני אדם יהיו חשובים להם. זה נקרא אמון, נכון? מה שאתם מדברים. אז אתה צריך בשביל זה לחנך אנשים. תעמיד במקומנו ילדים קטנים, ותתאר לעצמך מה אתה איתו אומר להם. זהו, ככה אתה צריך להתייחס לעם. מה תגיד לו? וזה יהיה בכל מקום, גם כן בעבודה וגם בצבא וגם בכל מקום. אתה צריך בכל זאת יחס של האדם אחר למה שקורה לו מחוץ לו. אחרת זה הכל יתפורר.
יכול להיות שיש פה עדיין בעיה של מדידה, כי בריבית אתה יכול למדוד בכמה ריבית השפיעה על עצמך. יחידה בריבית, יחידה בצמיחה. און חברתי, אתה לא יודע מה זה יחידה של און חברתי ובכמה היא תעלה או תוריד. כאילו זה נראה מופשט גם.
וזה לא טוב, כי אם היה כך, אז היינו אולי מתקרבים כן. למצב עד כמה שכדאי הוא החינוך.
כן, כי גם עם פריון, אתה יכול להגיד, הנה הפריון עלה, ועכשיו לך תסביר שזה בגלל הון חברתי, ויש לך פה עוד משתנים שהיו מעורבבים, כלומר זה לא נקי, כאילו כן. המדידה.
אז תחשבו על זה, איך אנחנו יכולים באמת להתקרב למדידה. כי אז באמת אפשר לדרוש כיסוי.
אפשר, יש קשרים, אפשר לדבר על קשרים, זה מעלה, זה מוריד, זה, אבל, אבל אתה רוצה תמיד את תן לי מדד,
נו, נגיד ספרים. נגיד אם אנחנו נעשה חשבון ש, 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 שהפצת החינוך החדש במסגרת המדינה זה יעלה לנגיד מיליארד דולר בשנה. אז אני צריך להצדיק את זה.
זה נכון, זה העניין.
אני צריך לתת דין וחשבון שזה ייתן יותר מפי כמה ממיליארד דולר האלה.
אז אנחנו חייבים לסכם את התוכנית. הבעיה של חוסר אמון תיפטר
רק על ידי חינוך.
שמה יקרה?
שאז אנשים יקבלו תמונה ברורה, למה הם נמצאים בחוסר אמון, בגלל הטבע שלהם המתגבר, הרע, ואיך הם יכולים לתקן אותה, ולהביא את עצמנו דווקא לפריחה.
וזה יהיה חלק, השלב הראשון בבניית כלכלה חדשה.
נקווה.
אוקיי, תודה רבה דוקטור לייטמן, תודה רבה לגיא צחקו ולרונן אביגדור. תהיו איתנו בהמשך הסדרה, להתראות וכל טוב.